על החיים ועל המוות, עם דפנה לוי.
בתוך גוף העבודות העשיר מאוד של המחזאי והבמאי רוני ניניו, בולטות שתי יצירות אישיות במיוחד. האחת היא דרמה קטנה, הצגת יחיד ששירי לידה שביצעה בתיאטרון נטו וזכתה בפרס הראשון, והשנייה, היו לילות, סרט קולנוע שזיקה את דנה איבגי בפרס השחקנית הטובה בפסטיבל חיפה. הסרט וגם ההצגה עוסקים בדרמות הרבות והמטלטלות בחייהם ובמותם של הוריו. אמו אשת הרדיו המתרגמת והמחזאית חנה בן ארי, ואביו השחקן והבמאי אברהם ניניו. רוני, שבין השאר היה גם שותף יוצר בסדרות כמו עבודה ערבית, לתפוס את השמיים, כבודו ומרחק נגיעה, אומר שהעיסוק החוזר הזה בחומרים מן הבית אינו מפתיע, משום שאחרי הכל ההתרחשויות שעליהם הוא מספר עיצבו במידה רבה את האיש שהוא היום.
אמי נפטרה בת 50, הייתי אז בן 24, וכשאבי נפטר הייתי בן 30.
ונשארתם אתה ואחותך שצעירה ממך בהרבה שנים, נכון?
אחותי צעירה ממני ב-19 שנה, אלה אותם הורים, הייתי בן יחיד עד גיל 19, ולפתע פתאום נולדה אחות, כן, זה סיפור מאוד מיוחד מהבחינה הזאת. אמא שלי, שמה היה חנה זילברשטיין, היא נולדה בברלין, והיא באה עם הוריה יחד עם אחיה הצעיר ממנה בכמה שנים, הם עלו לארץ ב-1939. סבא שלי, מקס זילברשטיין, היה עורך דין בוועד הקהילה בברלין, והוא סידר סרטיפיקטים לרבים בברלין. אז חנה, אני חושב שזה היה בתקופת לימודיה בגימנסיה הרצליה, אז היא התחילה לקריין הצהרות כאלה ואחרות.
ילתה בגיל 10, אבל לא נשאר לה מבטא יקי כזה כמו לכל כך הרבה מהעלייה הזאת?
האמת היא שלא, כי חשבו שהיא צברת. לכל נהדר, לכי מבטא.
אולי את סוד החיים להתסגיר. בעגל ולתהום בת הים הוא גרף. חלמתי אי פעם למלך אומלך בארץ רחוקה נטושה, בה ירחש כל עץ וישמח, בני אדם מהלכים עירומים בלא בושה. עירום ועריה נותרתי עכשיו.
די מהר היא התחילה לעבוד בכל ההגנה, מה שהפך להיות אחר כך כל ישראל, ואז בהוראת בן גוריון שינו את השמות.
את השמות, כן.
ואז זה הפך מזילברשטיין לבן ארי. במסגרת הגימנסיה היא הייתה בחוג הדרמטי, שנוהל על ידי צבי פרידלנד שהיה במאי בהבימה. אבא שלי אברהם ניניו היה האסיסטנט שלו, שם הם הכירו, הוא היה מבוגר ממנה בעשר שנים, והיא משם התחילה כקריינית ברדיו והמשיכה לערוך תוכניות. בסופו של דבר הייתה מנהלת מדור הדרמה, תסקיטי רדיו שהיו עיבודים לספרים או עיבודים למחזות.
אחד הדברים הכי יפים שהיו ברדיו ושנורא חבל שנעלמו.
המסך עולה. טרדם, 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 כן, ככה זה היה. בהמשך ההיכרות והזוגיות של הוריי, אבא שלי גם ביים הרבה מאוד תסקיטים, והם שיתפו פעולה גם בתיאטרון אבל גם ברדיו. וברדיו בעצם זאת הייתה החלטורה המכובדת, נגיד ככה, של אנשי התיאטרון, שהם היו משתתפים גם בתסקיטים, ושם הייתה אפשרות לערבב בין שחקנים מתיאטרונים שונים, ללהק בעצם על פי מה שהיה נכון תסקית כזה או אחר. אני זוכר את זה כי כילד הייתי מסתובב הרבה בכל ישראל.
ולא השתתפת בתסכיתים?
בטח שהשתתפתי, בהחלט השתתפתי.
כי עם שני הורים כאלה הייתה ממש הסללה ברורה לכיוון המקצוע שלך.
ברור, ברור, ברור. כן. אז אני השתתפתי בלא מעט תסכיתים. אחד התסכיתים הראשונים שהשתתפתי בהם, אני זוכר, קראו לזה בדד בהרים. תרגום של תסכית יפני. שהיה על ילד שמטייל עם אביו, הם עושים איזה טיול ביער, ומאיזושהי סיבה הילד מתחיל ללכת באיזשהו שביל ונעלם, ולא מוצא את אבא שלו, וגם האבא שלו לא מוצא אותו, והוא נשאר, הילד נשאר מספר ימים ביער, ומגלה ומתיידד עם החיות. יש הרבה סיפורים כאלה.
אתה היית הילד?
אני הייתי הילד. זה כמעט היה מונולוג, זאת אומרת, החיות נשמעו יותר באפקטים שלהם, החיות. לדעתי הייתי בן 6, משהו כזה, לא ידעתי לקרוא. אמא שלי ומי שהיה אז הבמאי של התסכיתים, אפרים סטן, הם היו בקונטרול רום, אני הייתי בתוך האולפן, לא הסכמתי שהם יסתכלו עליי, אז הם היו צריכים להתכופף יחד עם טכנאי. לא, אמא שלי לא הייתה שם, היא עמדה לידי, היא פשוט קראה לי את הטקסט, קראה את זה עם אינטונציה, ואני חיכיתי אותה. אחר כך יותר מאוחר, כשכבר ידעתי קרוא וכתוב וכולי, אז השתתפתי בלא מעט תסכיתים. אז הייתי מסתובב שם הרבה בכל ישראל, ואת התסכיתים היו מקליטים בימי שישי,
בירושלים?
לא, בקריה, בשעה 2. ולקראת 5, אז השחקנים היו יוצאים יום שישי אחרי הצהריים וכולי וכולי, והיה מין get together כזה של שחקנים מהתיאטראות השונים וכולי. אני זוכר את ההוואי הזה.
לאן הייתם יוצאים?
לא, אנחנו היינו חוזרים הביתה, בערב היינו הולכים לסבא וסבתא שלי מצד אמא, היקים, לארוחת שישי.
אמא וסבתא התחילו להתלחש אמא אמרה משהו, סבתא אמרה משהו, וסבתא אמרה, ורום גרד היצט. אבא לא ענה, ואני קמתי והלכתי למרפסת לעזור לאבא. בדרך עוד הספקתי לשמוע את סבתא אומרת, כן, זה יעשה הרבה אבק. ואבא אומר לאמא, תגידי לה שאם זה יעשה הרבה אבק, אני אנקה. הוא תמיד צריך להרוס לנו את יום שישי. נכון, אני תמיד צריך להרוס את יום שישי. היה שקט.
כן, שזאת סצנה בלתי נשכחת, בסרט דודינה משחקת את אמא שלך, אתה הפכת אותם ליוצאי רוסיה או משהו.
הפכתי אותם ליוצאי רוסיה.
ויש שם מתח ועוינות בלתי רגילה בין הסבים האלה לבין אבא שלך.
בין הסבתא לבין אבא שלי, נכון. זה היה די קרוב למה שקרה במציאות.
למה בעצם?
אז אנחנו עוברים רגע לאבא, הוא היה במאי מאוד מצליח בהבימה, הוא התחיל כשחקן, למד בסטודיו של צבי פרידלנד, אחר כך ירש אותו כבמאי בגימנסיה, ושם נוצרה הזוגיות בין הספרדי ניניו לבין היקית חנה זילברשטיין.
זה היה חלק מהמטען?
אני חושב שכן, תמיד אנחנו חושבים על הצד ה... יקי שאולי לא קיבל באופן מלא את הצד הספרדי, למרות שסבא שלי היה איש מקסים, 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 מקס. אני חושב שלא הייתה בעיה עם זה, אני חושב שלסבתא שלי סוניה כן הייתה בעיה מסוימת עם זה, אבל אז שמעתי גם מאמי וגם מאבי שגם בצד של אבא.
שהגיע ממצרים.
שהגיע ממצרים. המשפחה התחילה בספרד, עברה דרך איטליה, הגיעה לטורקיה. סבא וסבתא שלי מצד אבא נולדו בטורקיה ואז עברו למצרים. והיו שם לדעתי איזה 20 שנה עד שהם עלו לארץ. אני חושב שגם... לא הייתה שמחה גדולה שהגיע יקית למשפחה. אחר כך היא התקבלה, מה שנקרא, אבל זה לא היה רק מהצד אשכנזי לספרדי, גם, כן. גם הפוך.
בסרט לפחות אתה מתאר את זה שסבתך מצד אמא שלך כל הזמן לא מרוצה מהחתן שהיא קיבלה, וכשמסתבר אחר כך באמת שהוא מואשם במעילה ונכנס לכלא, אז הנה כאילו אמרתי לך, אמרתי לך, שום דבר טוב לא יצא ממנו.
נכון, אז זאת הייתה החוויה שלי. הנה אמרתי לך, זה מה שיצא החוצה אחרי שאבא שלי הסתבך בפרשה הזאת של, של הבימה.
שתכף ניכנס אליה.
בשמחה.
כן.
בשמחה זה מוגזם, אבל...
בלית ברירה.
לא בלית ברירה, שווה לדבר על זה אני חושב. שווה לדבר על זה. כן, זה סיפור לא קל.
שבחרת לעסוק בו בפרשה. יצירתך.
אני בחרתי לעסוק בו כי אני חושב שזה משהו שמאוד עיצב אותי, האירוע הזה.
כן, אבל בוא נחזור עוד קודם. שני כן. ההורים שלך סופר יצירתיים, באמת כן. עוסקים בכל כך הרבה דברים. אמא שלך מתרגמת וכותבת, גם בטלוויזיה, לא רק ברדיו, נכון? היא הביאה לטלוויזיה הישראלית את ריצ'ראץ'.
היא הביאה לטלוויזיה הישראלית את ריצ'ראץ', נכון, והיא המציאה את רגע עם דודלי.
שזה בכלל גאוני.
כן, דודלי, דורלי, אחותי, אולי זה, אני חושב שזה ככה
תראה, מתנגן באיזושהי צורה. תראה, יכול להיות יותר גרוע, ביחד. אני הבנתי שאמא שלך גם כתבה את השיר המקורי פמלה של
נכון
בועז שרעבי.
נכון מאוד, הגיע אליה יום אחד שלמה צח המפיק, היא כתבה כמה פזמונים באנגלית, והוא אמר, תשמעי, יש לי איזה בחור תימני נורא נורא מוכשר שמנגן על גיטרה, ויש לו איזה שיר שאני רוצה שתשמעי, שם לה קסטה, הוא אמר, הוא מרגיש שזה באנגלית, לשיר קוראים פמלה, והוא עושה כזה ג'יבריש, אז בקלטה המקורית הוא היה עושה, הלו ג'לוס פמלה, כזה. אז היא כתבה את הטקסט, זה הפך להיות להיט פשוט היסטרי הדבר הזה.
כן.
אני חושב שמקום ראשון במצעד הפזמונים הלועזי, כן, היא עסקה בהרבה תחומים, היא תרגמה מאנגלית, היא תרגמה מגרמנית, בעיקר מחזות, שאת חלקם הגדול אבא ביהם, היו כאלה שלא ראו בעין יפה שהם עבדו יחד והיא תרגמה והוא ביהם, אז זה היה על פסדונים.
נגיד. אתה זוכר איזה?
אני חושב שיש מחזה שנקרא 12 מושבעים, ואני חושב שהשם שם הוא בן נחשון. הרוב היו כן על שמה, והוא כתבו כמה מחזות ביחד, הוא כתבו מחזה לנוער שקראו לו הכיתה שחזרה, מתרחש במלחמת העצמאות. הדבר המשמעותי שהם כתבו זה מחזמר שבשם במזל דגים, לתיאטרון גיורא גודי, שהוצג בהצלחה מאוד מאוד גדולה, עד שגודי ברח מהארץ.
כן, כן. אתה נגעת משהו בחומרים שהם יצרו? אתה עשית עם זה משהו בעצמך? בתור גם במאי, תסריטאי?
כן, בשנות ה-80 אני מצאתי תסריט שהיא התחילה לכתוב, בעצם כתבה כבר גרסה ראשונה שלו, שקראו לו דורית, על ילדה, נערה בעצם, שמצלמת באובססיה, ובעצם דרך זה שהיא מצלמת את ההורים שלה, היא מבינה שמערכת היחסים שמוצגת לפניה כאילו באיזו תחושה שיש שם איזושהי הרמוניה, בעצם היא לא כפי שהיא נראית. ואז אכן מסתבר לה שההורים שלה בוגדים אחד בשני וכו' וכו', ובעצם מחזיקים את מערכת היחסים הזאת רק בשבילה.
כן.
בגלל שזה היה רק דראפט ראשון, אז אני התחלתי לעבוד על זה יחד עם דיטה גרי, תסריטאית, ובסופו של דבר עשיתי מזה, ביימתי דרמה שקראו לה דורית חשיפה איטית, שנעשתה במסגרת הערוץ הראשון.
זה תסריט שידעת על קיומו?
אני חושב שהיא סיפרה לי בזמנו בתקופת הקמת הטלוויזיה. אז הגיעו אנשי מקצוע אנגלים מה-BBC, לימדו את הדרמה הוויזואלית. היא השתלמה בכמה קורסים שנעשו כאן, ובמסגרת הזאת היא כתבה את זה, היא סיפרה לי שהיא כותבת כמה דברים, אני מצאתי את זה אחר כך בעזבונה, היא לא זכתה לדעת שלקחתי את זה, שזה בסופו של דבר אוקרן בטלוויזיה, זה היה פרק יצירתי שלי, כאילו ממשיך איזה יצירה שלה, בלי שבעצם עבדנו יחד, פיזית ביחד.
כן, הבחירה שלך לעסוק בתחומים האלה היא, אתה מרגיש שיש בה איזה המשכיות של ההורים שלך?
מדברת על בימוי וכתיבה בתחומים שאני מתעסק בהם.
כן.
אני בטוח שזה בא מילדותי, מנערותי. הייתי ילד מצד אחד של כל ישראל, ומצד שני ילד של אחורי הקלעים, מה שנקרא אחד מילדי הבימה. אנחנו פחות או יותר באותו גיל, משה בקר, הבן של ישראל בקר ופנינה פרח, הבן של שרגה פרידמן, הבן של נחום בוכמן, גורי סגל, קצת יותר צעיר. הייתי מסתובב, מגיע אחרי בית ספר ליושב בחזרות. אני זוכר את עצמי באבא ביים מחזמר, שהיה בעצם המחזמר הלועזי הראשון שעשו בארץ ב-1963, עיר מלדוס. עם דינה דורון, מולה שיחק אריק איינשטיין, ודינה הפכה לכוכבת מאוד גדולה בעקבות הדבר הזה. זה היה להיט שהחזיק את הבימה במשך לדעתי איזה שנתיים. אגב, המון הצגות של אבא, של ניניו, הצילו את הבימה מקריסה הכלכלית. לדעתי אחרי איזה שנה הגיעו שתי מחליפות. המחליפה השנייה הייתה גאולה נוני. וגאולה נוני ואריק איינשטיין, כמה חודשים אחרי זה, עשו את סלח שבתי. זו הייתה הצלחה מאוד מאוד גדולה.
כן.
בקיצור, אז אני זוכר שהייתי מסתובב הרבה בחזרות, סצנה מזה מופיעה, היו לילות שבאתי עם אמא לבקר את אבא תוך כדי חזרות, והוא התעסק במשהו עם כל הלהקה, חלקי תפורה, זזו ימינה ושמאלה על פסים וכו' וכו', וככה ניגשתי אליו, והוא היה מאוד טרוד במה שהוא ראה, והוא אמר לי, לא עכשיו, לא עכשיו. וזה נורא נורא פגע בי, מאוד פגע בי. אחר כך הוא בא בלילה וביקש סליחה, וזה נכנס לסרט, כמובן שזה שם לא אני, אלא
בסרט אתה הפכת להיות ילדה, שקוראים לה גוני.
נכון.
וזרקת אותה דנה איבגי.
נכון.
קדמה לסרט הדרמה שכתבת לתיאטרונטו.
לתיאטרונטו, שזאת דרמה קטנה, ושם שירי לי דשא, היא גילמה גם את הנערה, בחורה, וגם את הילדה, גם כן. את הילדה בת השמונה.
ולקחה כן. מקום ראשון.
כן, זו הייתה הצלחה מאוד מאוד גדולה, ורצה אחר כך בכל הארץ, במשך גם כן איזה שנתיים.
אבל אז כשהכל כאילו מתנהל על מי מנוחות, אני לא יודעת אם זה יתנהל על מי מנוחות, אבל לפחות לפי הסרט,
כן.
אז פתאום נכנסת לחיים שלכם הדרמה הגדולה של פרשת הבימה.
בצד שלי, שזה לא בדיוק לפי מה שקורה בדרמה קטנה ובסרט היו לילות, אני שיניתי דברים וכולי.
טוב, מותרת לך חירות אמנותית.
כן, בהחלט. ואני גם שם, הילדה הקטנה זה כאילו משהו שהתכתב עם אחותי, שצעירה ממני, למרות שאחותי אז עוד לא נולדה.
כן.
אבל אני הייתי אז, מה שנקרא במקור, בסיפור המקורי, אני הייתי בן 16, הבימה, במשך שנים הבימה היה קולקטיב, זאת אומרת שהוא בעצם נוהל על ידי השחקנים. בשנת 68 פירקו את הקולקטיב, זה הפך להיות גוף
שמשלם לשחקנים
ציבורי, מסכורת. שמשלם לשחקנים מסכורת ונתמך באופן מסודר על ידי המדינה. התחילו לדבר על לשפץ את האולם, זה היה השיפוץ הגדול הראשון שנעשה ב-1969 או 70, והתגלו שם איזה אי סדרים כספיים, זה התחיל עם שני אנשים שהיו מאוד מאוד ותיקים בהבימה, אחד המנהל האדמיניסטרטיבי, קראו לו אשר שרף, ושנייה שחקנית, גם כן שניהלה את הבימה שקראו לה בת עמי אלישיב, הם בהתחלה נחקרו במשטרה ורושמו במעילות כאלה ואחרות. בשלב קצת יותר מאוחר נחקרו עוד אנשים במשטרה, כולל אבא שלי, ואז הוגש גם כתב אישום נגד אבא. עיקר העניין היה שבשנות ה-60, נוסף לאנשים מהקולקטיב שהיו שחקנים ואו במאים, חלקם נבחרו לפרקי זמן שונים להיות בהנהלה, כן. בהנהלה של הבימה, שהייתה מורכבת משלושה אנשים. לא היה להם איזשהו פיצוי כספי לגבי עבודתם הנוספת, ואז הוחלט שהם יגישו קבלות פיקטיביות, ועל סמך הקבלות האלה הם יקבלו איזושהי תוספת הכנסה, רק מה, אף אחד לא דאג שזה ייכנס גם לתקנון של התיאטרון, ומי שהיה תקופה מאוד ארוכה בהנהלה היה ניניו, והסכומים הצטברו. זה בעצם היה הדבר העיקרי.
הוא היחיד שהוא שם ונשלח לכלא?
לא, לא, זה היו השלושה. ואבא נשלח למאסר של שנה, שזה היו בעצם 8 חודשי מאסר בפועל.
כן.
המשפט התנהל, באמצע הייתה מלחמת יום הכיפורים, והיו ערעורים וכולי, זה לקח איזה 7 שנים. אבל הדבר הזה בעצם קטע את הקריירה המזהירה שלו כבמאי תיאטרון, והוא פוטר מהתיאטרון. וזה כמובן שבר את המשפחה. כשהוא נחקר במשטרה וזה פורסם, עוד לפני כתב האישום, אז הייתי בן 16, זה היה בקיץ, הייתי בסאמר סקול באוקספורד עם חבר שלי, אמי צלצלה ואמרה לי שקרה מה שקרה וזה התפרסם בעיתונות וכולי וכולי. אני זוכר את עצמי מחכה למחזור הבא של הילדים שיגיעו, ילדים הגיעו מכל העולם, אבל היו אמורים להגיע גם ישראלים. אז חיכיתי להם כי קיוויתי שמישהו מהם יביא עיתון, ואכן אחד הביא דמי לי עיתון הארץ, מאותו בוקר הם הגיעו אחרי הצהריים, קיבלתי את העיתון ואכן ראיתי את תמונתו יחד עם תמונת שני האחרים, והיה כתוב, או שם במעילה וכו' וכו'. זה בעצם הרגע המכונן מבחינתי שבו העולם שלי התמוטט מסביב, כי זה באמת, חייתי בעולם של אנשים מאוד מצליחים בתחום התיאטרון והרדיו, מאוד מפורסמים, הבית רכש ובחש מיטב אומני ישראל, הוא היה גם מביים מחוץ להבימה, והוא גם ביים בחוץ לארץ, בדרום אפריקה וכו' וכו'. זאת הייתה ילדותי ונערותי. לא בחרתי בזה, אבל זה מה שזה היה.
אז זה התרסק עוד לפני שהוא נשלח בפועל לכלא?
בוודאי, שהוא נשלח אחרי 7 שנים. זה התרסק ברגע שזה התפרסם. באחת, הבית הפך להיות ריק.
כל הקשרים החברתיים התפוגגו?
כמעט כולם. אפשר היה לספור על יד אחת את האנשים שנשארו בקשר, תחושה של בדידות מאוד מאוד גדולה, שאני מאוד הזדהיתי איתה, צריך לזכור שאני גם הייתי אז בן יחיד, וזה השפיע מאוד מאוד עליי, על הבדידות שלי. אני הרגשתי מאוד בודד, וגם הייתי מסתכל סביבי בגימנסיה, מי מדבר מאחורי גבי.
ודיברו
אני אומר על זה לך? בצורה מטאפורית, מה?
ודיברו מאחורי גבך?
בוודאי, בוודאי. היה לי חבר טוב שהוא היה המודיע שלי. אני הייתי מבקש ממנו שיספר לי מה אומרים עליי, ומה אומרים על הוריי. ואז זה מגיע לאכזריות של נערים, של בני אדם. זאת אומרת, כבר אמרו שראו את אבא מדבר בסופרמרקט עם איזה אישה, וחושבים שאולי היא המאהבת שלו, ושאת הפסנתר בבית הוא גנב מהבימה.
זאת אומרת, עכשיו סיפורים, מותר להגיד
סיפורים,
הכל.
סיפורים מותר להגיד הכל, כן, כן. אז זו הייתה תקופה לא פשוטה.
שהייתה לך באיזושהי תמיכה? יכולת לדבר עם ההורים לפחות?
אבא שלי נכנס די לאלם, הוא לא דיבר הרבה, בתוכו הוא בער וכאב, אבל הוא לא רוצה...
וקודם לכן הוא כן היה אדם פתוח שמדבר?
לא הרבה, אבל יותר. הוא מאוד נכנס לתוך עצמו. עם אמא שלי הייתי מדבר מעט, אני יודע שבתקופה הראשונה הוא אפילו... הוא התחיל לדבר על... על זה שאולי הוא צריך לסיים את חייו. הוא כנראה חילק את המחשבות האלה עם אמא שלי באיזושהי צורה. זה מה שהיא אמרה לי.
כן. והמשכתם ללכת לארוחות אצל סבתא סוניה?
המשכנו ללכת לארוחות אצל סבתא סוניה שהיו קשות, כי שוב התחושה הייתה שהיא אמרה, אמרתי לכם. אבל מעבר לזה... די התמודדתי עם הדבר הזה לבד, זה היה מאוד מאוד קשה. שנים אחרי זה, בעיקר בשיחות וגם כעס שהוצאתי על אבא, שנים יותר מאוחר, בעצם שאלתי למה לא הצעתם לי שאני אלך לאיזשהו טיפול, לאיזושהי מסגרת שבה אני אוכל... לשוחח עם מישהו, איש מקצוע, אשת מקצוע וכולי. אני חושב שהם היו יותר מדי תרודים ביום יום, היה גם עניין של פרנסה, הוא פותר מהתיאטרון.
ומן הסתם התיאטרון הפסיק לעבוד גם איתה בטח באותו זמן.
נכון, הפרנסה היחידה הייתה מכל ישראל, ושוב פיצויים וכולי וכולי, אז חלק גדול נחתך בעקבות הדבר הזה. פיצויים לאבא, אני מתכוון, ברגע
ש... אתה ממש הרגשת את המצוקה הכלכלית באותו זמן?
לא ממש בתקופה ההיא, כי מה שקרה זה שדיברתי על גיל 16, זאת אומרת, זה היה בסוף מה שנקרא שישית. איך קוראים לזה היום?
כיתה י'.
כיתה י', כן. עברתי את י' א', זאת הייתה שנה מאוד מאוד קשה, אבל תוך כדי השנה הזאת, הוריי ב... במחשבה של לנסות לעזור לי, להוציא אותי מתוך כל התופת הזאת. זו הייתה תקופה מאוד מאוד קשה. אמי בעצם הושאלה, זה היה ביוזמתה, היא הושאלה לסוכנות היהודית, והיא נשלחה לשנתיים לארצות הברית, להיות שליחה של ה-UJA בקווינס, ואני נסעתי איתה.
וישארתם את אבא בתל אביב.
ואבא נשאר בתל אביב. בכל מקרה גם לקחו לו את הדרכון וכולי, הוא לא יכול היה לעזוב. והמחשבה הייתה שבמשך, שבתקופה הזאת, יהיה המשפט והסיפור הזה יסתיים. אבל בניו יורק סיימתי תיכון ונכנסתי ללמוד בהנטר קולג' קולנוע, ואחר כך קיבלתי דחייה של שנה מהצבא. וחזרתי במלחמת יום כיפור, אז כל הסיפור של אבא, כל המשפט וכולי וכולי, כל הדבר הזה נדחה. הייתה תחושה שבזמן המשפט שדברים התבררו, משום שאת הסיפור הזה של הקבלות הפיקטיביות עליהן דיברתי, והרבה כסף שהתיאטרון עצמו היה חייב לו על בימויים, הוא לא קיבל כסף, עוד פעם בגלל תקופות שהבימה הייתה ב... מצוקה כלכלית, לא משנה שההצגות שלו הצילו את התיאטרון. שחקנים אחרים מהקולקטיב היו בהנהלה ועשו דברים מאוד מאוד דומים, רק לתקופות יותר קצרות, אבל הם כמובן התנערו ממנו לחלוטין.
אתה בסרט מתאר גם מין התנערות מוחלטת, גם אחרי שהוא יצא מהכלא, שלפחות בת דמותך בסרט הולכת לנסות לשכנע אותם להעסיק אותו שוב.
נכון, נכון.
זה משהו שאתה באמת עשית?
כן. גם אמא שלי נלחמה כאריה כדי שהוא יוחזר לתיאטרון. היא אמרה, אוקיי, נעזוב את זה שגם אחרים עשו דברים דומים. הקריירה שלו נהרסה, הוא שילם את חובו לחברה, בוא נעזור לו להשתקם. אז היו כמה בתיאטרון שרצו לעזור לו, בעיקר חבר מאוד טוב שלו ששמר איתו כל הזמן על קשר. יצחק שילו, אבל אחרים התנערו ממנו. החבר נפש שלו, שלימים, אני מדבר על שנים אחרי זה, יצר איתי קשר בעקבות זה שהוא ראה את דרמה קטנה, ולא ידע את נפשו, ולא ידע לנסח את מילותיו בבקשת סליחה. היה לי קשה מאוד לסלוח, אני לא חושב שממש סלחתי, והיו עוד, אז זה מקביל קצת למה שקורה בסרט, שגוני מגיעה למנהל התיאטרון, מדברת איתו על אפשרות של חזרה שלו לתיאטרון, והוא נותן לו באמת אפשרות כזאת. זה לא בדיוק היה, לא בדיוק היה במציאות. לימים הגיע דוד לוין לנהל אומנותית את הבימה, וגם אחרי שאני שוחחתי איתו, הוא נתן לו לביים את עלי כינור, שזה הצגה עוד משנות ה-40 וה-50, כשאבא עוד היה שחקן מאוד מאוד מצליח. אבא שיחק בה ואחר כך עשה חידוש שלה בשנות ה-60 כבמאי, ובתחילת שנות ה-80 ביים את ההצגה שוב עם דליה פרידלנד. כן, הוא בעצם דוד נתן לו את האפשרות, לפחות עם הצגה אחת, לחזור לתיאטרון.
אתה זוכר את היום שבו פורסם גזר הדין? שהבנתם שזה באמת הולך להיות תקופת מאסר ולא איזה שום דבר אחר?
האמת היא שהמשפט התארך, דובר על מאסר, אבל אז היה ערעור לעליון. וגם לפני זה הייתה תחושה ששני הנאשמים האחרים, המשטרה, הפרקליטות, החליטו שהייתה ביניהם איזושהי קונספירציה בין שלושת הנאשמים, מה שלא היה מהצד של אבא שלי בכלל לא, אוקיי? זה נכון שבתקופה מסוימת הוא היה חתום על כל מיני מסמכים, כי הם היו שלושתם בהנהלה, תקופה יחסית ארוכה, אבל והוא כן הואשם שהוא כאילו מעל בכספים מסוימים שלא היו קשורים אליו. אבל זה לא עזר, משום שכשאתה מדבר על קונספירציה, אז מה שאחד עושה אומר שגם האחרים מעורבים בזה.
כן, אבל אני שאלתי בגלל שרציתי לדעת את התחושה שלך.
הייתה תחושה שלמרות הקונספירציה כאילו, הדברים שבהם הוא היה קשור בהם, ושיכול להיות שכן בתקופת המשפט אפשר היה להבהיר ולהוכיח שלא היה לו קשר לדברים האחרים, שהוא יצא במאסר על תנאי או במשהו כזה. הייתה איזו תחושה, אני חושב שאפילו השופט בבית המשפט המחוזי, שקראו לו לוין, אני חושב שקרא פעם לאורחי הדין ואמר, לפחות לגבי ניניו הוא נתן רמז שהוא לא חושב שיש שם מאסר. אבל בסופו של דבר הוא כן פסק מאסר. צריך לזכור, אנחנו מדברים על תקופה של פרשת ידלין, עוד זה נאשם שהיה קשור לצים, שכחתי כרגע את שמו.
והיה אברהם אופר, היו כל מיני.
והיה אברהם אופר, זה הכל היה, אנחנו 75, 76, ואז היה ערעור לבית המשפט העליון, והם השאירו את המאסר על כנו. אבא כבר היה גם חולה, הוא עבר כמה התקפי לב, אז אני נסעתי לירושלים לבית המשפט העליון עם עורכי הדין שלו, והתחבר לי, שזה הולך למאסר.
תיארת את עצם פרסום הסיפור הזה בתור שבר מאוד גדול, אז
אני חושב שעיקר השבר היה באמת מה שתיארתי. המאסר כבר היה, זה כבר היה באנרציה של דברים רעים שקורים. זה לא כאילו המעבר מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, זה בירא עמיקתא כבר הרבה שנים. כן. בינתיים גם נולדה אחותי.
זהו, בתוך כל התקופה הזאת הם עושים פתאום עוד ילדה.
הם עושים פתאום עוד ילדה.
זה היה ניסיון להביא משהו שצמח לחיים?
אני חושב שכן. זה גם היה פתאומי. אם היא ניסתה להיכנס להיריון כמה שנים אחרי שאני נולדתי, וזה לא צלח. פתאום זה כן צלח. הייתה תחושה שאולי תתחיל איזו תקופה חדשה. והוא בינתיים ביים גם, ביים אצל גודיק במזל דגים, הוא שיחק גם בתיאטרון לילדים ולנוער, ביים בצוותא.
זאת אומרת, הייתה דרישה לכישרון.
הייתה דרישה לכישרון, תראי, עד היום, כששומעים, אתה רוני ניניו, אתה בן של ניניו, אנחנו מדברים על מישהו שהיה מאושיות התרבות ועולם התיאטרון, מאמצע שנות ה-50 עד סוף שנות ה-60, אבל בצורה מאוד מאוד משמעותית, והיה מזוהה לחלוטין, זה היה ניניו שווה הבימה. ועד היום אנשים זוכרים את השם, אנשים זוכרים הצגות שהם ראו, אנשים כבר מאוד מבוגרים, כן? אבל הוא עשה שלגר אחרי שלגר, שהיו גם הצלחות אומנותיות, וגם מבחינת מספר הצגות, אחד אחרי השני, 12 המושבעים והעושה נפלאות, ואירמה לדוס שהזכרתי, וג'יג'י, והצגה משמעותית מאוד ממלא המקום. על חוסר ההסכמה של האפיפיור בתקופת מלחמת העולם השנייה לעזור בהצלת יהודים.
כן.
ורולף הורחוט כתב את המחזה, והוא צג ממש במקביל כמעט בגרמניה, בצרפת ובישראל, ובישראל להראות לא רק את אנשי הכמורה הקתולים על הבמה, אלא גם נאצים עם בגדי נאצים וסמלים נאצים על הבמה של הבימה, זה היה אירוע מאוד 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 משמעותי. אז אנשים זוכרים את זה, 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 זה מפליא אותי כל פעם מחדש, איך זה, השם הזה כל כך טבוע. אני מעריך שמה שגם תבוא זה כן הוא היה כך וכך, וכן הוא גם הואשם בפרשת הבימה. זאת אומרת, זה, כן. זה שני דברים שמאוד מאוד מחוברים אחד עם השני.
ואז בשמונה חודשים שהוא היה בכלא, הייתם שלושתכם בבית, אתה ואימא ותינוקת.
אני בעצם, אני הייתי בצבא, והייתי אמור לנסוע ללמוד, רציתי לחזור לארצות הברית ללמוד ב-NYU, ודחיתי את הנסיעה כדי לעזור בבית. כן, שלושתנו היינו בבית, פעם בשבוע היינו נוסעים לבקר אותו, לאחותי הקטנה, היא הייתה אז בת 5, לא פחות 4. נאמר שאבא בבית הבראה, הוא צריך להיות שם. תקופה, שוב, זה, אתה כבר, אתה חי בתוך עולם לא נחמד, קודר, ואתה מתקיים, ואתה מחכה, אני חיכיתי, הם חיכו, שזה יסתיים, והוא יוכל לחזור, ובאמת קרו דברים אחרי זה, קרו דברים, אבל הוא היה, הוא עבר כבר התקף לב, כמה חודשים אחרי שהוא השתחרר, הוא עבר התקף לב נוסף, הוא כבר היה חולה,
ובתוך כל זה, אימא שלך נפטרת.
ואז במקביל, לא נפטרה, קודם כל גילו שיש לה סרטן, והתחילה לעבור טיפולים, וזה סרטן שהתגלה מאוחר, שהתחיל כסרטן שד והתפשט, ואז הוא חולה והיא חולה, והילדה מתרוצצת בבית, אחת העוזרות של הגננת, פשוט אמרה, אני לוקחת אותה אליי, כי הייתה לה ילדה פחות או יותר באותו גיל. ודורלי בילתה לא מעט חודשים אצל המשפחה הזאת.
תוך כמה זמן היא...
זה היה, אני חושב שזה היה איזה 3 שנים, זאת אומרת, גילו את זה, היא עברה טיפולים, אני בתקופה הזאת כבר נסעתי ל-NYU ללמוד, ואחרי שנה הסרטן חזר, אבל מפושט בריאות ובאזורים אחרים, ואז זה היה עניין של כמה חודשים, ואז חזרתי שוב.
בסרט, מכיוון שישנה רק ילדה, אין באמת את האח הגדול ושום okay. דבר, יש סצנה מאוד קורעת לב, שהיא לא מאמינה שהיא מתה.
כן. אני חושב שדיברת על הסצנה שהיא נוגעת בה בברך. הילדה רואה מעבר לדלת את האבא מורח איזושהי משחה על החזה של האימא, שמאוד מאוד כואב לה, ואז היא מתקרבת, והיא רוצה לחבק, היא רואה שיש תחבושות ונורא נורא כואב לה, אז היא מוצאת את האזור החשוף שהוא כאילו לא פצוע, לא כואב, לא דואב, וזה הברך של האימא, ופשוט מלטפת אותה עם האצבע.
כן.
אבל את דיברת על זה שהיא לא מוכנה לקבל את זה שאימא מת.
כן. שהיא משוכנעת שהיא עוד תחזור, נכון?
נכון.
זה משהו שאתה יודע מאחותך?
זה משהו שאני כתבתי. אני זוכר כשאבא שלי ואני, כשהיא הייתה אצל, באמת אצל אסתר,
כשאחותך הייתה אצל,
מטפלת, כן. באנו, אחרי שהתייעצנו גם עם אשת מקצוע, וסיפרנו לה שאמא מתה. והיא שמעה, הייתה איזה קליטה, הייתה לי איזה תחושה שהיא קולטת משהו, ואז היא רצה לשחק עם החברות שלה.
כן.
ורק מאוחר בלילה, אז היא אמרה לאסתר, העוזרת של הגננת, שלקחה אותה אליה, שהיא רוצה שאמא תחזור. זו תגובה מאוחרת. אני... גם עם אמא שלי ואחר כך גם עם אבא שלי, ההבנה שהם אינם הגיעה חודשים מאוחר יותר אחרי המוות שלהם. באופן משמעותי הייתי חולם עליהם וחולם שהם מאוד חיים, וכשהייתי מתעורר הייתה ההבנה שהם לא. והפער הזה בין החלימה והחיים שהם בתוך שהם חיים בתוך החלום לבין העובדה שהם אינם, הפער הזה הוא מבחינתי הייתה ההבנה שהם אינם. וזה קרה לי פעמיים, זה קרה לי גם עם אמא שלי וגם עם אבא שלי.
אני לא זוכרת חלומות כאלה.
כן.
אבל אני זוכרת מין התעוררויות כאלה למין הבנה ש... כאילו שבשניות שאין. הראשונות של ההתעוררות הם עוד ישנם,
ישנם ואז
ואחר אין. כך הם אינם, כן, וזה כן. מין כמו נפילה כזאת, ממש כן, מין כן, נפילה.
כן.
כן. אבל כשאביך נפטר באמת, נשארתם רק אתה ואחותך הקטנה.
היא עברה גם כן תלאות כשהוא עוד היה חי, הוא חי אחרי שאם היא נפטרה... עוד 6 שנים הוא היה חולה, אז הייתה סדרה של מטפלות שהיו גרות בבית ומטפלות בה. תקופה מסוימת חברים שלי היו למשפחה אומנה בקיבוץ עין זיוון. אחרי שהוא נפטר, אז בדיוק אז היא עברה מעין זיוון לפנימיית בוער בירושלים, ואני הייתי הבית שלה. היא הייתה באה אליי ואל זוגתי, זה היה הבית. אז תקופה גם כן, היא עברה תקופה לא קלה.
ואתם יכולים לדבר על זה?
כן, כן. את התקופה שדיברנו על זה לא מעט, דורלי ואני, על מה שהיא עברה. על היתמות שלה, היא התייתמה מאמא בגיל 5, ומאבא בגיל 11. מאוד קשה להיות במקום שלה. אני חושב על זה מדי פעם, על מה היא עברה ואיך היא הייתה צריכה לאבד את האובדן הזה, לאבד בעין את האובדן הכפול הזה, ואיזה חלל הדבר הזה משאיר. צמחה לבן אדם בוגר, שעומד על שתי רגליים, היא לא חיה בארץ, יכול, אני מעריך שזה קשור גם לכל החוויה שהיא עברה כאן,
כן.
חיה בניו יורק, כבר הרבה שנים.
אבל גם אצלך זה הותיר חלל גדול.
ללא ספק, ללא ספק, זה...
אני שאלתי כי נדמה לי שאתה כל הזמן רוצה להגיד בעצם לעומתה, מה שאני עברתי זה היה פחות גרוע.
אני פשוט הייתי יותר מבוגר.
כן.
אבל ללא ספק כל השנים האלה, פרשה של הבימה, המחלה של אבא, אחר כך של אמא, זה אירועים טראומטיים מאוד.
וכמה שנים אחר כך התחלת לכתוב על זה?
את דרמה קטנה כתבתי, וחלק נעשה גם תוך כדי אימפרוביזציות, יחד עם שירי לידה, ששמונה שנים אחרי שאבא נפטר. אני ידעתי שאני הולך לגעת באבא ואמא, אני הולך דרך זיכרונות שלי מתקופות שונות, אני הולך לגעת בפצע הזה. היה לי ברור די מהר שזה לא הולך לעבור דרכי, אלא זה הולך לעבור דרך שינוי מגדרי.
כן.
זאת אומרת שזאת תהיה ילדה ותהיה בחורה, נערה.
רק בשביל להרחיק עדות או?
אני חושב, נראה לי שכן, נראה לי שכן. זה שוטה, זה לא היה משהו מודע בכלל לדעתי. היה בי איזה צורך להביא את הסיפור הזה לידי ביטוי.
כי בעצם מה שקרה זה שמיד אחרי באמת האירועים המאוד דרמטיים האלה שתיארת אותם בתור תקופה כל כך קשה, שניהם פתאום הסתלקו. ולא יכולת לשבת ולדבר איתם על כל הדברים שעברת בילדות.
זה נכון, עם אמא שלי כמעט לא דיברתי, כי בפרק האחרון היא הייתה מאוד מאוד חולה. אז היה צריך לטפל בה. ועם אבא דווקא כן דיברתי, זה היה אחרי שחזרתי מארצות הברית, בעצם אמרתי לו, וגם היום כשאני מסתכל על זה, מסתכל אחורה, בגלל המצב הכל כך קשה שהיה בבית, מרד ההתבגרות לא היה קיים, והוא בא אצלי הרבה הרבה יותר מאוחר.
או, ואיך הוא בא לידי ביטוי?
הוא בא לידי ביטוי בשיחות לא קלות שהיו עם אבא שלי, והרבה כעס. הרבה כעס על מה שקרה, על איך שקרה, למה זה קרה. למה לא דאגו לטפל בי, כשלא לקחתי בחשבון מה זאת אומרת, לא דאגו לטפל בי, שלחו אותי מהארץ עם אמא שלי לשנתיים, כן, כדי כן. שאני אעבור את זה. זאת אומרת, הם באמת ניסו לגונן עליי, הם עשו כמיטב יכולתם.
אתה מצייר אותם מאוד באהבה ורקות.
כן.
זה הרושם שלי כצופה.
כן, כן. למרות שיש שתי סצנות בין דנה, איבגי, לבין... איבגי, כן. שבה היא כן מתיחה בו דברים, אבל זה הכל, יש בזה, בגלל זה גם רציתי את דנה, זה משהו עם הרבה, עם כעס, אבל עם הרבה אהבה.
כן.
זאת אומרת, זה לא לשבור את הכלים מול האבא, אני מדבר עכשיו על הסרט.
כי במציאות כן שברת את הכלים?
יותר. ומה שזה בא בסרט, אבל לא, מה זה לשבור את הכלים? לשבור את הכלים היה, זוכר איזה ריב אחד שהיה לנו שהתחתי בו הרבה דברים, ואני גרתי אז, לא גרתי בבית, אז אחרי שחזרתי מארצות הברית, ולא דיברתי איתו איזה שבוע, משהו כזה. עכשיו הוא גם היה בן אדם, צריך היה לשמור עליו, הוא היה חולה וכו' וכו', והתנתקתי. אז זה היה, בוא נגיד, זה היה יותר לשבור את הכלים.
כן.
אבל ללא ספק הייתי מאוד, מאוד קשור אליהם ומאוד מאוד אהבתי אותם.
בכל יום שישי אחר הצהריים אני תמיד הייתי מבקרת אותו. ובאותו יום שישי הוא כבר ממש הרגיש הרבה יותר טוב. הוא ישב על המיטה. וסיפר על המחזה החדש שהוא קרא. וכשאני אמרתי שאני הולכת, הוא אמר, אני אלווה אותך עד המעלית. וזה היה מפתיע, כי הוא תמיד היה נשאר במיטה כשהלכתי. צעדנו במסדרון. שלובי זרועות. הרבה אושר היה בפנים שלו. כמה נעים היה לו ללוות את הבת שלו לאורך המסדרון, כמו ג'נטלמן, אנגז'ה. הוא הלך זקוף, הוא חייך והיה גאה. נו, אתה רואה כבר יותר טוב. נכנסתי למעלית. נשיקה. הדלתות סגרו עליו, עומד עם הפיג'אמה הכחולה ומחייך אליי. חזרתי הביתה מאוחר בלילה, היו 3 הודעות על המזכירה. התקשרתי לבית החולים והרופא התורן אמר לי שהיה לילה קשה, הוא קיבל עוד התקף. עבדו עליו יותר משעה, אבל הלב לא החזיק מעמד. אבל רק אחרי הצהריים הוא ליווה אותי למעלית.
בעצם חלק גדול ממי שאני, המקצוע שלי, היצירות שאני עושה וכולי וכולי, זה מה-DNA שלהם.
כן, ברור.
זה, למרות אגב שאני מגיל מאוד צעיר, אני חושב שמגיל 9-10, אמרתי שאני רוצה להיות במאי, אבל במאי קולנוע. לא הזכרתי את המילה תיאטרון.
מרד לא של ילדים חננות.
יכול להיות, אני לא רציתי תחרות שם, אז הלכתי לצד הדרמטי ויזואלי קולנועי. מה שמעניין זה שלמדתי קולנוע, אבל כשחזרתי לארץ...
עשית תיאטרון.
אז התחלתי בטלוויזיה ובקולנוע, אבל מספר מועט של שנים אחרי חזרתי, הלכתי כבר לפסטיבל אקו עם עקדה, שעשיתי עם יוסי ידין וגבי אמרני, כתב את זה עיר הדביר וביימתי תיאטרון.
כן.
אז אני חושב שגם הבסיס, גם הקולנוע, הבסיס הדרמטי שלו מתחיל אצלי, מתחיל בעבודה עם שחקנים ועל קרשי הבמה, בסופו של דבר.
כן. ובסופו של דבר ניצלת את הפצע ליצירה אומנותית.
בהחלט, בהחלט.
תודה רבה לך רוני, באמת היה לי מעניין.
תודה לך דפנה. Thank you.